ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
טוב, יאללה, 8:30. אז בוא נעשה את זה, נגיד ערב טוב לכולם. אנחנו ב... טוויטר ספייס הזה זה מדיום דינמי, אנשים מצטרפים ועוזבים כל הזמן, אז אנחנו ככה נתחיל וניתן לאט לאט לחדר להתמלא. למי שפחות מכיר את הפורמט, נגיד שאנחנו עושים שיחה שבה כולם מוזמנים להשתתף, תומר ואני מנהלים את המערכת, זאת אומרת שאנחנו מחבים ומדליקים, מדליקים ומחבים לאנשים את המיקרופון מפעם לפעם, כי אנחנו מוגבלים במספר האנשים שיכולים להשתתף, אז כל מי שמעוניין לדבר, שילחץ על כפתור הריקווסט, ואנחנו נשמח לצרף אנשים לשיחה. אם לוקח לנו קצת זמן להגיע אליכם, זה כי יש מגבלה על מספר האנשים שאפשר לחבר במקביל, אז זה לוקח קצת זמן. לא להיעלב, ולא להיעלב גם אם אנחנו מתישהו מחבים לכם את המיקרופון, זה רק בשביל לפנות מקום לאנשים נוספים ולתת להם להצטרף לדיון. הנושא של אנחנו קבענו נושא לשיחה היום, אבל הנושא הוא דינמי, זאת אומרת אפשר להתפתח מזה לכל מיני כיוונים, ואם יש למישהו שאלה והוא רוצה לקחת אותנו אולי קצת הצידה, קצת ימינה, קצת שמאלה, אז הוא מוזמן. את הדיון הקודם שעשינו לפני שבועיים יעדנו להיות דיון על מצב השוק, ומהר מאוד הוא התכנס ספציפית בעיקר סביב נושאים שקשורים לכוח אדם, שזה איזשהו תת מחלקה של נושא מצב השוק, ואנחנו זרמנו עם זה ושמחנו לתת ביטוי לכל מי שרוצה. אז גם היום אנחנו, יש לנו נושא, אבל הנושא הוא דינמי וכולם מוזמנים לקחת אותו לאן שבא לכם. אז על מה אנחנו מדברים היום? היום באופן ספציפי אנחנו רוצים לדבר על B2C, כלומר על חברות שמייצרות מוצרים או שירותים ומשווקות אותם ישירות לצרכנים, להבדיל בעצם מחברות שמשווקות לארגונים. אנחנו ננסה לגעת בשאלות יסוד כמו איך לתכנן ולהתאים מוצרים ושירותים לצרכנים שפועלים בשווקים שונים מהשוק שבו אנחנו חיים. איך אפשר להתחרות מול חברות שיש להן את היתרון שהן כן ממוקמות בשוק היעד. מה האתגרים שספציפיים לגיוסי הון לחברות קונסיומר בישראל? בכלל זאת על האקוסיסטם מסביב, האם האקוסיסטם המקומי מכיל את הידע והעזרה והתשתיות שנדרשות למיזם בתחום הזה, ועוד ועוד ככל שירשה לנו הזמן, וכמובן בהתאם לאיך שהדיון התפתח. אז אני רוצה להתחיל מכמה משפטי רקע, ולהגיד שכשאני גדלתי בירושלים בשנות ה-70 וה-80, היה לי מחנה משותף מאוד מצומצם עם ילדים בני גילי שגדלו במקומות אחרים בעולם. זאת אומרת, חבר'ה שגדלו בערים אחרות, לא יודע, בכל קצוות, סן פרנסיסקו, סטוקהולם, מלבורן או טוקיו, היינו חשופים בעיקר לתרבות מקומית, ולמרות שכן חלקנו כמה תוכניות טלוויזיה משותפות, או סרטים, או מוזיקת פופ, עדיין המשקל היחסי של תרבות בינלאומית היה מאוד מאוד נמוך ביחס להיום. גם החשיפה לאנשים ממקומות שונים בעולם הייתה מאוד מוגבלת. פעם בי הייתי פוגש מישהו שהגיע מארץ אחרת, אבל זה היה מאוד נדיר. אנשים לא היו טסים בתדירות שהם טסים היום, והיה לנו, וגם, זאת אומרת, גם אנחנו היינו טסים פחות למקומות אחרים, וגם אנשים פחות תיירים היו מבקרים כאן, או אנחנו נחשפים לפחות אנשים, וגם השפה הייתה מחסום. רמת השליטה באנגלית שיש היום, היא לאין ארוך גבוהה יותר משהייתה בתקופה ההיא. העולם השתנה, כמובן, המצב היום שונה בתכלית. הטכנולוגיה המשותפת בעצם גורמת לזה שהיום הילדים שלי משתמשים בדיוק באותו אייפון, גולשים בדיוק באותו טיק טוק, ובעצם חשופים במידה רבה לאותו היצע תרבותי של ילדים שגדלים בכל עיר אחרת בעולם. הגלובליזציה מאפשרת הרבה יותר תנועה, כולנו טסים הרבה יותר, והאמת שגם כבר לא צריך לטוס כדי לתקשר עם ילדים מארצות ותרבויות אחרות, בין השאר בזכות זה שבהרבה בעזרה לטכנולוגיה, השפה האנגלית רווחת וכבר רוב תלמידי בית הספר היסודי כבר דוברים אותה באופן שוטף. אז כל ההקדמה הארוכה הזאת באה כדי להמחיש שבעצם היכולת של, שהייתה לנו פעם לתכנן ולעצב מוצרים, לחשוב מה בכלל רלוונטי לאנשים שגרים במקומות אחרים, הייתה מאוד מאוד מוגבלת. ואחד הניצנים הראשונים של המהפכה בתחום הזה הגיע באמצע שנות ה-90, כשארבעה חבר'ה ישראלים הקימו את ICQ, לטובת העוללים שבינינו, נגיד שה-ICQ זה איזה אב טיפוס מעידן הלואו-טק, לא יודע, מעידן ההייטק 1.0 כזה, מתקופת החיבור באינטרנט במודמים, ממחשב בלבד, עוד לפני המובייל, איזושהי גרסה פרימיטיבית של וואטסאפ, והחברה הזאת שנרכשה על ידי אמריקה אונליין בכמעט חצי מיליארד דולר, הייתה בעצם הסנונית הראשונה שהציתה את להבת ה-B2C בישראל. זאת אומרת, פתאום ראינו שהתעשייה, תעשיית ההייטק הישראלית, שגדלה קצת על ברכי התעשיות הצבאיות והביטחוניות, יכולה ללכת גם לכיוונים האלה של מוצרים צרכניים, ובעקבותיה הגיע גל ענק של חברות שניסו להיות חברות B2C. אז אנחנו ננסה לדבר היום על המון המון אספקטים שקשורים ל-B2C, ליצירת מוצרים וחברות גלובליות לצרכנים. ננסה לדבר על איך עושים מחקר שוק, איך מבינים את הצרכים של צרכנים במקומות אחרים, כל מיני דברים אחרים שאמרנו, ונתחיל באמת, נתחיל בהתחלה, נתחיל בנושא הזה של איך לזהות צורך שוק, ואיך להבין משתמשים שנמצאים בתרבות לגמרי אחרת משלנו, ואולי יש להם בעיות אחרות, או אפשרויות אחרות, והזדמנויות אחרות, איך אנחנו בכלל יכולים לתכנן מוצר לשווקים שאנחנו לא חיים אותם ביום יום. ואני שמח להציג בפניכם את חברי רון גורה. מה העניינים, רון גורה?
מה קורה, שאול?
אלן, אז תודה שבאת, וספר רגע בשתי מילים קצת על אמפתי, החברה שלך עכשיו, ונדבר קצת על הנושא הזה, של איך קמת בוקר אחד והחלטת להקים חברה לשוק צרכני שהוא מאוד מאוד שונה מהשוק הצרכני שאתה חי בו.
בכיף. קודם כל, תשמע, היה שווה להתאמן על הנאום פתיחה שלך, זה רמה אחרת מפעם קודמת. היה שם פופ, היה שם ירושלים, כל המרכיבים של נאום פתיחה טוב.
תודה, תודה.
והכי התחברתי באמת לרגע המכונן הזה של ICQ. אני לא חושב שאפשר לזלזל במומנט הזה, אני זוכר כשאני קורא את העיתון, בגיל שבקושי קוראים בו עיתון ככה, ואני ויאל מדברים על זה, וזה פשוט thing, כאילו הסיפור הזה שפתאום ארבעה אנשים מוכרים חברה בסכומים שבכלל אפשר לתאר אותם היום אחרי אינפלציה, זה באמת היה משהו שאני חושב שהניע פה תעשייה, לא רק בקטע של גריד, אלא גם ברמה של מסוגלות ועזה, ואפשר, נאיביות, תקרא לזה איך שתרצה. במקרה שלנו באמפתי, אני חושב ש זה דומה שונה. זאת אומרת, להיכנס לשוק אמריקאי, בעולם תוכן כל כך ספציפי. אנחנו, מי שלא מכיר, אמפתי עוסקת בתחום המאוד לא טריוויאלי של end of life. אנחנו עוזרים למשפחות בכל מה שקשור עם מזוונות ועם אבל, ועם גם המשמעויות האדמיניסטרטיביות וגם הרגשיות של זה. ומצד אחד, יש פה חצי מהפעילות שהוא אוניברסלי. הנושא של רגש, גריף, התמודדות איתו והצד האמוציונלי של המשמעויות של אבל, הייתי רוצה לחשוב שלמרות ההבדלי דת והבדלי תפיסה, הם יחסית אוניברסליים. הצד היותר אדמיניסטרטיבי של הטיפול באובדן, זוונות, מיסים, probate בתור מילה גסה למי מכם שנתקל בה בעבר, במיוחד בשוק האמריקאי, סגירת חשבונות וכו' וכו', זה באמת סוגיה אחרת לגמרי, שמצריכה המון המון מחקר. תמימות אולי, שלפעמים כולנו מרגישים שחסר לנו בסטארט-אפ השני או השלישי. מאוד היה, הנאיביות הזאת הייתה מאוד נדרשת בפעם הראשונה. והרבה עבודה קשה. אבל זה הבאלנס, הייתי חושב, שלכל סטארט-אפ שפועל מישראל לשוק אמריקאי יש. והייתי מוסיף דבר אחרון, דיברת קודם על שליטה באנגלית וטיק טוק ופופ, אני חושב שאי אפשר לעשות דיסקרדיט למשמעויות של הדברים האלה, על יכולת של אנשים פה בארץ לצרוך מידע שקורה במקום אחר, להתקשר למישהו, לעשות שיחה ולא רק לקרוא בגוגל. אבל הייתי מוסיף לזה את הקלישאה הבריאה של ישראלים פשוט מנסים, הם מעיזים, הם נאיבים. ומהצד השני יש גם מישהו שפתאום כבר שמע על חברות כאלה. כשאתה מתקשר היום לארגון בארצות הברית, ואתה אומר שאתה מתקשר מתל אביב, זה מאוד שונה ממה שהיה קורה לפני 10 שנים.
נכון.
אנשים מכירים במקום שלי, במעמד של ישראל כמעצמה טכנולוגית, ההפך, במקרים מסוימים זה יתרון ולא חיסרון.
תגיד רון, אבל אתה מקים חברה בעצם שמנסה, זאת אומרת, זה אחלה שראית איך הכרתי את אמא, ואני לא יודע, אבל בסרטונים בטיק טוק, איך נראים החיים של אנשים שחיים באמריקה, אבל כדי להכיר לעומק, כדי לסכן עשרות מיליוני דולרים שגייסת על ונצ'ר, ולשכנע משקיעים להשקיע בך וכל השאר, וגם כדי להשקיע את שנותיך, מיטב שנותיך הטובות בעניין הזה, אתה צריך להגיע לרמה נורא גדולה, גבוהה של קונביקשן, שאתה מבין את השוק, שאתה מבין את הדינמיקה, שאתה מבין מה עובר לאנשים בראש. איך עושים את זה כשאנשים נמצאים במקום לגמרי אחר, ואתה לא חי את היום-יום של זה? אולי תספר קצת על דברים ספציפיים, על עם מי דיברת, איך הגעת לזה מעבר לסרצ'ים בגוגל.
קודם כל, ברמת הקונביקשן, אני חושב שאתה צריך שלך קונביקשן בזה שאתה יכול לעשות תהליך, שהוא גם של סרנדיפיטי ובדיקות אקראיות יחד עם מחקר מסודר, וקונביקשן בזה שבתזה אחת, אתה לא צריך לדעת את כל השוק, אתה תגלה בכל מקרה הפתעות בדרך, ומבחינת יון ומבחינתי, יון זה שותף שלי, הקונביקשן היה אחד, יש מקום להשתמש בטכנולוגיה בקטגוריה של end of life. היום לא משתמשים בה בכלל, לא, אין שום שימוש, אף אחד לא משתמש בסטרימליינינג של אינפורמיישן, אתה יודע, דיג'יטל תרפי, בהקשרים שקשורים לגריף, אף אחד לא עשה טורבו טאקס, לייף סטייט אדמיניסטריישן. זאת אומרת, האם יש איזושהי סיבה שטכנולוגיה יכולה, האם אני מאמין שטכנולוגיה יכולה לעזור בכל תחום צרכני אחר, אבל הצרכן קצה הזה שמוציא 12,702 דולר בממוצע, בארצות הברית, על אירוע חיים כזה משמעותי, אין איך לחסוך לו זמן, כסף ותהליכים. האם זה יכול להיות? וזה בעצם, עכשיו אני אומר רק, אני אקח קפיטל, אני אקח טלנט, אני אקח זמן, ואני אחקור את זה. ברור שחלק מהמחקר קורה לפני הקפיטל, אבל אתה שואל אותי מה ה-conviction level שצריך, במקרה שלנו זה, האם טכנולוגיה יכולה לשחק פה תפקיד?
וואלה. עכשיו, זה לא המפגש הראשון שלך עם, בעצם עם קונסיומרס, גם החברה הקודמת שהקמת, Gifts Project, נרכשה על ידי eBay, ואני לא יודע אם היא הייתה חברת B2C במובן הקלאסי, בטח מהרגע שהיא הייתה בתוך eBay, אבל לפחות ב-eBay בעצם היית, עבדת בארגון שמשרת עשרות מיליוני, מאות מיליוני צרכנים על בסיס קבוע. תן איזה, לא יודע, אנקדוטה או משהו ככה מהמפגש שלך עם, עם השוק הצרכני, מה לומדים על התנהגות צרכנית, על איך לנתח אותה, איך לזהות הזדמנויות, כשאתה נמצא בצומת כזאת שפוגשת חצי עולם בערך דרך השירות שאתה מעורב בניהול שלו.
קודם כל, אני חושב שאתה מסתכל על Gifts Project, זו דוגמה לא פחות קיצונית ל-use case אמריקאי, התרבות של wedding showers ו-baby registries שאתה מכיר כי חיית שם, היא שונה מאוד מהניילונית שמסתובבת פה עם שטרות בבעד אחד. כאילו זה בכלל לא אותו תהליך של חשיבה. הם קונים many to many. הם כאילו אומרים לך, אתה תקנה את הכוס יין הזאתי והזאתי בחתונה של האחות. כן. גם זה מקום שבו יש לך יתרון מובהק בתור אאוטסיידר, שאומר, רגע, למה לעשות many to one? ויש לך חיסרון מובהק בתור אאוטסיידר שאומר, אתה לא מכיר את השוק, אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה, אף אחד לא מכיר אותך פה, אתה לא אין לך קונטקטים. כשאתה מחבר את זה לאי-ביי, יש המון המון לקחים, והתקופה מיוחדת, למדתי שם המון, גם אי-ביי הייתה חברה מאוד שונה ממה שהיא היום, והפייפל הייתה עדיין בפנים, כמעט 40,000 עובדים, ו-70 מיליארד דולר מרקט קאפ, אבל אם יש לקח אחד, שאתה אומר צרכני, בטח שמעת את הקלישה הזאת שאומרים על intent is queen, ו כשפרודקט מרקט פיט עובד, אז הוא פשוט עובד למרות כל הדברים וכו וכו. אז באיבי זה הרגיש, באיבי זה הרגיש ממש על סטרואידים. זאת אומרת, החברה, מאלף ואחת סיבות, לא הייתה כבר founder led, היה שם כל הזמן executive CEOs שהתחלפו ועשו אופטימיזציה short mid-term בדיעבד, ושזה קל להגיד ברטרוספקט, אבל לא היה הרבה חשבות בספייס. ועבד להם משהו ש שפשוט מההתחלה נשאר מאוד מאוד חזק, גם בבידינג וגם בבית נאו. והוא עבד למרות חוסר החדשנות, ולמרות שניסו בדיעבד להרבב כל מיני UX'ים שונים וכו' וכו', ואתה רואה את ההבדל מול אמזון. פשוט אין מה, לפני 12 שנים עדיין היו משווים, נכון. בין מה קרה בסייבר מנדי של אי-ביי לסייבר מנדי של אמזון או בלק פריידיי, מי משווה את הדברים האלה היום? זה בכלל לא, בכלל כמות אפסים אחרת שם בסוף.
עוד מעט נדבר על העניין הזה של הגבול בין B2B ל-B2C, כי כל הארגונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, eBay, Amazon, אחרים, הם באמת חברות שהן משווקות ישירות לצרכנים, אבל יש להם גם הרבה מאוד עבודה מול ארגונים ועסקים, ובעצם האחד מעורבה בשני, ויש כאן גם כמה חבר'ה שיכולים לדבר ולספר על זה. קצת מרגיש לי, אתה יודע, כשאתה מדבר, אני אומר, אתה בא לאמריקה ומלמד אותם איך לזה, זה מרגיש לי קצת כמו שהאמריקאי יבוא לפה ויפתח חומוסייה, אני כאילו קצת, אתה יודע, יש בזה איזה, ואני חושב על החוצפה שנדרשת לזה, ויותר קל לי לדמיין אותך מתחצף לאמריקאים, מאשר אמריקאי בא להתחצף פה. ואפרופו חוצפה, יש, בואו נצרף לשיחה גם את איתן לויט, שהוא חצוף ידוע.
חל החצופים.
איתן? כן. מה קורה, חצופי? שומע אותנו?
איך ומה קורה?
הלאה.
שומעים אותי?
אז שומעים, ותודה שהצטרפת. אז איתן, אולי תספר לנו...
אני מצטער מראש שיש לי איזו סיטואציית שליח, שיכול להיות שאני בהתראה של שתי דקות אצטרך להיעלם לחמש דקות.
אחלה, לא, זה חלק מהצ'ארם בפורמט הזה של מיקסטר ספייס. אז בואו רגע תספר לנו, לפני שהשליח גונב אותך, גם בשתי מילים על מיקסטיילס, וגם ספציפית על העניין הזה של איך זה לנהל איזה פיזיקל סאפליי צ'יין מנג'מנט, זאת אומרת מוצר, לא מוצר תוכנה, אלא מוצר פיזי, על כל המשמעויות של זה, שוב, כשאתה עושה את זה כאן מישראל, והשוק שלך הוא השוק הגלובלי.
אוקיי, אז אני אספר על מיקסטיילס. בגדול אנחנו חברה שקמה לפני 6 שנים, מתוך אמונה של אנשים, נהיה ממש זול וקל לקחת מלא תמונות, לצלם מלא תמונות בטלפון, אבל עדיין מורכב ויקר לשים את התמונות האלה על הקיר, או לעשות משהו אמיתי עם התמונות שלך. ובעצם יצרנו דרך ממש קלה להפוך את התמונות למסגרות שנדבקות לקיר בלי מסמרים, עם user interface מאוד מאוד קל, לא אתר e-commerce, אלא משהו שיותר מזכיר Uber או Hotel Tonight, אם אתם מכירים. זהו, ויש לנו מיליוני לקוחות, רובם בארצות הברית, חלק במערב אירופה. לאחרונה זיהינו בעיה אחרת שככה מעניינת אותנו, אנחנו קצת רואים את עצמנו כחברת, יותר חברת עיצוב פנים מחברת פרינט, אז ככה התאהבנו בבעיה הזאת שנקראת זה שהציצים של כולנו מתים כל הזמן, ואנחנו מאוד אוהבים כמה שהציצים משדרגים את הבית, אז זה בעצם מוצר חדש שהשקנו השנה שנקרא Easy Plant, ושגם כן כבר מגיע להרבה מאוד לקוחות, בעצם הציצים עם מנגנון השקיה חכם, שיחסית קשה להרוג אותם, כי בעצם אתה לא צריך לדעת כמה מים צריך להשקות, זה די הופך את כל הסיפור לקל. אז זה ככה לגבינו.
כשיצאתם לדרך, איתן, דיברתם עם לקוחות, זאת אומרת, הגעתם לאנשים בשווקי היד ושאלתם אותם על איזה פתרונות יש להם, איפה הם נתקלים בבעיה בתחום הזה, איך בעצם מתבצע התהליך הזה שבו אתה מרגיש שהגאט פילינג שלך באמת מגובה, ככה תואם את המציאות?
כן, אז אני חייב לומר שלא עשינו תהליכים מסודרים בתחילת הדרך, בניגוד דווקא למה שאנחנו עושים היום, שהרבה גם שימוש בסקרים, גם שיחות זום עם לקוחות, גם אם צריך לטוס אז טסים, גם עושים הרבה יותר עבודה של להעריך את הטעם, את ה-Total Addressable Market. יש באמת המון טכניקות ריסרצ' ואני בלי קשר ממש ממליץ עליהם, ובדיעבד, כלומר, למרות שזה עבד לנו בלי זה, היום הייתי עושה את זה. אני כן חייב לומר שבמיוחד במוצרים שהם ככה consumer, לא יודע, היה כזה איזה מוצר כמו תמונה שאתה שם על הקיר, או אולי משלוחי אוכל, יש הרבה מאוד חוויות שהן כבר די גלובליות, ושהפערים בין ישראל נגיד וארצות הברית, זה משהו, סליחה, לא גלובליות, אלא שישראל וארצות הברית מאוד דומות כבר, כאילו, וההבדלים בין ישראל וארצות הברית הם יותר סביב השוק, יותר סביב נגיד התנהגות דווקא אופליין ולא אונליין. אה אז באיזשהו מקום, אני כן חושב שהמסכים ממה שאמרת בהתחלה, לא יודע, אני נולדתי ב-82, אז באמת בתור ילד כשגדלתי, אז בסוף היה לי סטארטרק, והיה לי, לא יודע, כל מיני אנקורים עם ארצות הברית, עם התרבות שקורית שם, אבל בסוף יש איזושהי שכבה למטה, שהיא די גדולה, שלא הייתי חשוף אליה.
כן.
אני חושב שהיום הדבר הזה דווקא זז לכיוון אנחנו כן בישראל כבר מכירים גם שכבות יותר עמוקות ועדינות בתרבות ובמים, בפול המימים שיש לתרבות הזאת בראש. ואני חושב שבהקשר הזה זה דווקא נהיה יותר קל לעשות קונסיומר וורלדווייד. כן, אבל בלי קשר, בוא נגיד, זה אחד הלמידות האישיות שלי בתור יזם, זה שאני חושב שתהליך ריסרצ' טוב בכל מקרה, אפשר לעשות אותו גם מהר, גם זול, וגם והוא מאוד אינסייטפול, ולא רק עוזר לך לתקף את האינטואיציות הנכונות שלך, אלא גם עוזר לך להכווין את האקזקיושן שלך קדימה, כי אתה מבין הרבה יותר דיטלס ודקויות.
טוב, תמשיך, יש לך איזה שאלה נוספת, אבל
רק תגובה למה שאמרת על החוצפה שלנו, לבוא לאמריקאים ולהגיד להם, תשמע, בסוף בא לפה גם מיקי הפינלנדי, ואמר לטנביס, זוזו שנייה, אני רוצה לראות לכם איך מאכילים אנשים. אז כאילו, אני חושב שאנחנו ברמה כזאת של גלובליזציה, קונקטיביטי, טכנולוגיה, אייפון, אינטרנט, GPS, לכולם בטלפון, אתה יודע, מצלמות, סושיאל נטוורק, לשתף את כל הידע הזה, פנטריישן של כמעט 100% של כל המוצרים האלה בעולם המערבי, שכן אנחנו חשופים מאוד דווקא לתרבות, והאלמנט הזה דווקא קצת ירד.
מעניין, אתה חושב, רק שאלה האחרונה, איתן בהקשר הזה, אתה חושב שאם היית מקים את מיקסטיילס כשאתה גר בארצות הברית, והעובדים של החברה היו אמריקאים, היה בזה יתרון? זאת אומרת, אתה רואה איזשהו, כאילו כן, היה לכם כן. אתגר נוסף בזה שהייתם כאן? ואיפה הוא בא לידי ביטוי?
אחלה, אז כאילו האמת היא באמת יש חסרונות שהם בסוף דווקא אולי מתכלסים את הוויו שלי על ההבדל ועל ה... אז החסרונות הם לדעתי יותר בעולמות ה... קודם כל ברנד מרקטינג, זה משהו שאני מרגיש שבארצות הברית, כאילו, קודם כל בכללי אני מרגיש שאיכשהו כקלצ'ר הם הרבה יותר leaning towards branding, כמו שלא יודע מה, איכשהו בארץ יש אולי יותר מהנדסים, אני חושב. שלא יסרפו אותי פה רגע, אבל יש שם בקיצור משהו, לא יודע, בסטורי טיילינג, בזה שאולי הם עושים דיבייטים בבית ספר, איכשהו הם לנינג יותר את עולם הברנד, שאני חושב שזה משהו שבתור, אני רואה פשוט חברות אמריקאיות, הרבה חברות אמריקאיות, שהן גם direct to consumer, ושבסוף כל מה שיש להם זה ברנד, כי המוצר של, כאילו אנחנו בסוף בנינו מוצר, המצאנו מוצר מאפס, בנו innovation, סיפורים, עניינים, שם אלפים לוקחים משחת שיניים ופשוט עושים לווייט לבל ועם ברנד טוב מגיעים לסקייל גבוה. אז ברנד זה הבדל אחד. וכן, אני חושב שמשהו בסקייל, כלומר, אני באמת חושב שזה גם קשור לתרבות לאנשים ולתרבות עצמה וגם לקשר לשוק. אני פשוט, איך שאני תופס את זה, המשהו בארצות הברית, יודעים לעשות סקייל הרבה יותר טוב מאיתנו, יש שם הרבה יותר ניסיון בזה, יש שם איכשהו באופן טבעי, אני חושב שאם היינו מקימים את מיקסטיילס בארצות הברית, אז הגרוף תורי הזה של בוא פשוט נשתלט על השוק ונהפוך להיות ה-household brand בתחום, זה משהו שאנחנו קצת היינו צריכים ללמוד שזה בעצם הדבר שאנחנו רוצים לעשות, כן, כדי לא יודע, משהו בה, ידענו את זה, אבל אתה לא באמת יודע לקרום את ה... אור וגידים על, על האמירה האבסטרקטית הזאת. אני חושב שבארצות הברית זה משהו שהוא הרבה יותר טבעי, כאילו זה כמו שלא יודע, אם היית מקים בארץ עכשיו רשת פיצוציות ואחת שאיפות גדולות, אז קלירלי היית מדמיין כבר איך זה נראה בסקייל מאוד גבוה, ומישראל קצת קשה לדמיין את זה.
כן. וואלה.
אני מקווה שזה נקודות שעוברות, זה קצת נקודות שהן ניואנסט, אבל זה ברנד וסקייל.
מרתק. Okay.
אני רוצה גם לשלב פה את נימוד, זה נימוד, אני אשמח אולי שתציג קצת מה שאתם עושים ב-Daily Dev, והוא והצוות שלו הם עושים עבודה מדהימה ב-User Research, ואני יודע שיש להם המון שיטות מעניינות איך בעצם לוודא שהם תמיד יודעים מה הצרכים של היוזרים, גם כחברה רימוט. ספר לנו קצת נימוד.
אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, ואני מצטרף פה למילים החמות שרון אמר, שאול, פתיחה מאוד 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 אינספיירינג, ובתור יליד ירושלים הזדהיתי לא מעט עם מה שאמרת, על אף שאני יליד שנות ה-90, שזה כנראה דור קצת אחר, יותר פושטקי כזה. אבל כן, אני אספר בקצרה, אז אנחנו בונים את דיילי דב, ואנחנו בעצם רוצים, כאילו הביג מישן שלנו כזה, זה לבנות את ההום פייג' שמגיע, שיהיה היום למפתחים ברחבי העולם. ולמעשה אנחנו התחלנו עם המוצר הזה כסייד פרוג'קט. וזאת ככה, מה שנקרא, האמת לאמיתה, שאנחנו לעולם לא חשבנו שזה יגדל ויהפוך להיות כאילו ביזנס או משהו שיעסיק אותנו בפול טיים, אבל רצה הגורל ונפלנו על בעיה שחווינו אותה באופן אישי, והיא הייתה משותפת לאנשים רבים בסקטור המאוד מאוד חם הזה שנקרא מפתחים, שמהזווית רגע של של הדיון, ככה לגעת בקצרה את מה אנחנו עושים, אנחנו עוזרים למפתחים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה בעולם הטכנולוגיה, ונותנים להם מקום לשתף ידע אחד עם השנייה, וללמוד ולהשתפר בעולם שבו כמות האינפורמציה היא אדירה, וקצב השינויים הוא אדיר לא פחות. אז אנחנו עוזרים להציף בעצם את התכנים המעניינים ביותר למפתחים, וחוסכים להם כמה שעות עבודה בשבוע שהם צריכים להשקיע אחרת באופן ידני. אני חושב שמהזווית הקונסומרית, מה שככה אולי מעט שונה ואולי לא, זה העובדה שאנחנו מסתכלים, זאת אומרת, החברה היא חברה B2C, היא פונה לקונסומרים שהם מכל העולם למעשה, אנחנו לא מוגבלים לגיאוגרפיה מסוימת, היום יש לנו סדר גודל של 100,000 מפתחים שהם פעילים ברמה שבועית, כאשר קרוב ל-70% מהם גם פעילים ברמה יומית. חברה קיימת סדר גודל של שנה וחצי, והעניין פה הוא שצריך להגיע לפעמים, כאילו כשאני מסתכל על זה צריך להגיע עם הרבה מאוד ענווה, כי במקרה שלנו אנחנו מנסים להבין פרסונה שהיא פרסונה מקצועית, אנחנו מדברים על מפתחים, מהנדסי תוכנה למיניהם, אבל הם מגיעים מרקעים שונים ומשונים, מדינות שונות, מחינוך שונה, מתרבות שונה, והדבר הזה לא אחת מציב אתגרים מסוגים שונים. כן. זה ככה הרקע שאני מגיע ממנו.
מעניין. יש לנו כאן, טוב, נחזור אליך וגם אל האחרים, זה, יש, אני רוצה להגיד ערב טוב לידידי רן הרנבו, שלום רן הרנבו ידידי.
רגע, אני לא ידידך, כי כתבת לי בדי-אם ידידי וזה.
זה היה לפני הבחירות, אמרתי שאם תצביע לי, אני אקרא לך ידידי,
אתה לא מיוחד, איתן.
שלך, לך בית, תודה רבה, עוד 4 שנים יש בחירות נוספות.
מה הדיג'יגדל של ידידי, אבל אחרי זה חברי, או שאיך זה עובד? מה הרנקינג סיסטם?
לא ברור. תראה, תומר נהיה קו-הוסט, זה הכי גבוה שיש. אז רן, מה העניינים?
מעולה, ואני חושב שהכי ידידי מגיע יזיזי, ואנחנו עובדים על זה.
אל תעוף על עצמך, לאט לאט. אז אלן רן, למי שלא מכיר, רן הרנבו הקים את חברת פייף מין, מכר אותה לאמריקה אונליין, ואז ניהל את חטיבת הוידאו של אמריקה אונליין, ואנחנו נרצה לשמוע על הרבה על התקופה שלו ב-AOL, שהוא בעצם היה ככה בפריים טיים, לא רק של הטכנולוגיה, אלא גם של עולם המדיה האמריקאי, זה דבר נורא נדיר למישהו שמגיע מישראל. אבל רן, הכי מעניין אותי לשמוע דווקא על הניסיון ה-B2C שעברת אחר כך עם חברת הומיז, ולפני שתספר לנו על הומיז ומה היא עשתה ואיך זה היה, רגע מילה על איך זה בכלל, אתה בגיל 30 או משהו כזה, אורזת, בא יחד עם אשתך, עובר לארצות הברית, יש רגע, פתאום אתה עובר מהשוק הישראלי לשוק האמריקאי, איך זה, אתה יודע, איזה דברים רואים משם שלא רואים מכאן, זאת אומרת, ספר לנו רגע על המפגש שלך כצרכן עם השוק האמריקאי, לפני שניסית להתמודד איתו ברמת הקונסיומר ביזנס.
טוב, קודם כל אהלן לכולם, אני בדרך לתל אביב, אז אני באוטו, אני מקווה שיהיה בסדר. וגם אני מאוד התרשמתי מהפתיחה שלך, שאול. מאוד מאוד. ואדם סינגולדה נחת במיאמי, לפני רבע שעה, והיה איתנו עד לפני כמה דקות, והוא סימס לי מסור חדש, שהוא לא יכול להישאר. אורגנית לחלוטין, הוא עלה.
התקשטנו בנוכחותו כל עוד היא הייתה שם. נסתפק
לזה. בכל מקרה, אתה יודע, בעולמות המקרה והמזל, לנו היה מזל, בהשקעה הראשונה שלנו, שעשינו באמת קונסיומר ועשינו מדיה, אני יכול להגיד שב-2007, שוק הקרנות הישראלי, שהוא לא היה גדול כמו שהוא היום, הוא פשוט לא הבין את זה. אפשר לדבר אחר כך על מה זה קרן שמבינה קונסיומר. אבל הוא פשוט לא הבין את זה. אז נגררנו לארצות הברית, וידענו מזל שהשקיע בנו קרן אלומה, אז שקראו לה ספארק, שהיום כולם מכירים אותה. היא עשתה את טוויטר ואת אוקולוס ואת טמבלר, וגם בארץ עשתה את איתורו ועוד כמה.
אבל כל זה אחריכם, זאת אומרת, אתם הייתם השקעה מוקדמת שלהם, הם השקיעו בכם לפני, זה אחד האקזיטים הראשונים שלהם בעצם.
כן, מפאנד 1 הם השקיעו בנו. טוויטר היה מפאנד 2. ונפלתי על קבוצה של אנשים רעבים, תמיד יש את הדיבור על קרנות, שתמיד מצחיק אותי, כי אני, לי הייתה גם בסגירה וגם בהצלחה, בסך הכל היה לי חוויה מאוד מאוד טובה של עבודה עם קרנות. וכשהגעתי לארצות הברית, ועוד לא היה אסטאבלישמנט ישראלי בניו יורק, זה היה מאוד בהתחלה, הייתה קרן שפשוט ידעה לעשות את העבודה של לחבר אותי למרחב התרבותי. שוב, זה אנשי קונסיומר, הם לא סתם פגעו אחר כך שוב ושוב ושוב. ומצא את עצמי בסיטואציה שבה קרן, כשאני נוחת בניו יורק, ואני באמת לא מבין כלום, עושה לי איזשהו תהליך מאוד מאוד מהיר של חיבור דרך אינטרוז, לא רק ללקוחות, לחברות מדיה וכו', אלא גם לאנשים שעשו את זה בעבר, ויכולים להיות מנטורים שלי, ובלי ללחוץ, זאת אומרת, פשוט להכיר ואת מי שתואב וכו', בתהליך מאוד מאוד יפה, שעשה, פשוט עשה לי כלום שהוא היה, הייתי רואה גם אדם, למשל, שהוא חבר מאוד טוב שלי, כי הוא הגיע לניו יורק חצי שנה אחריי, הוא הגיע עם משקיעים ישראלים, עם קרן ישראלית, הוא היה צריך לפצח לבד את כל המטריה, זה היה יתרון מאוד מאוד גדול.
כן. נדבר אחרי זה באמת, גם אולי יהיו כאן כמה משקיעים שיצטרפו, וננסה רגע להבין את הקושי או האתגרים שיש בלגייס לחברות B2C בישראל. אבל בוא רגע, אני לוקח אותך קצת, מדלג על כל האפיזודת AOL, שבטח נחזור אליה, ונדבר רגע על הומיז, ושם אתה מנסה לייצר מוצר צרכני, בעצם לקבוצה גדולה של קהילות שונות, כאילו לקחת מראש לא סגמנט שוק אחד, אלא המון המון סגמנטים שונים, נורא אשמח לשמוע על הנושא הזה של איך מפלחים, איך מנסים להבין מהגרים הודים בארצות הברית ומה הצרכים שלהם, איך מגיעים אליהם, איך משווקים להם, איך קורה הדיאלוג הזה.
תראה, יצאנו לעשות consumer play די טהור, בלי יכולות להיעזר ב-B2B, לעשות איזה הייבריד שעוזר ל-customer acquisition. יצאנו לעשות משהו שהוא consumer באמת ברמה הכי פיור שלו. ואני יכול להגיד שהחוויה שלי שבסופו של דבר לא הייתה מוצלחת, אבל הלימוד הכי גדול שלי בעולם ה-consumer, ודווקא בגלל שהלכנו לאנשים שהם כאילו התנהגו אחרת, זאת אומרת, השקנו את המוצר להודים, לצרפתים, לישראלים, לסינים, שזה קבוצות שברמת הפרסונה וההתנהגות שלהם אמורות להיות מאוד מאוד שונות. אני, החוויה הכי גדולה שלי בכל החוויה שלו מזה, החיובית, מעבר לחוויות השליליות, הייתה ההבנה של כמה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לנתח דאטה של עולם קונסיומר, וכמה אנחנו לא טובים. ואני רואה הרבה מאוד חברות שמשתמשות במיקס פאנל, כי אתה אומר, אני משתמש במיקס פאנל, והרמות של היכולת לנטר דאטה של קונסיומר, ולהבין ממנה עד הסוף, עד העצם, את רמת המרקט פיט שלך, כן או לא, כמה רחוק, וכו' וכו'. א', אני שוב אגיד, נעזרתי באמריקאים, מהווה לי, שעשו את זה כמה פעמים והגיעו את, פשוט עשיתי סדנת דאטה של קונסיומר, ועד היום שאני מסתכל על חברות שולחות פיור קונסיומר, אני, ואתה יודע, גם אני ואתה דיברנו על זה בהקשר של פיגי, אני כל הזמן מחטט לכמה דאטה אתם אוספים על הדבר, ואיך אתם אוספים, כי אני לא בטוח שיש מספיק ידע, אתה יודע, קונסיומר היום הוא 15% מעולם ההשקעות, הערכה שלי.
כן.
יש מעט מאוד, אתה יודע, בישראל יש תמיד את ה... הוא בקרן, דני כהן, ארנון דינור, הם מבינים קונסיומר, אין הבנה שהיא רוחבית יותר, והוא שוק פחות אטרקטיבי עבור חברות ישראליות, כי ה-DNA, אני חושב, לא צמח דרך זה. אגב, מה שאיתן אמר על ברנד, ועל how to make it, וסטורי טלינג, ולפעמים לעשות קונסיומר בישראל זה תחושה קצת בודדה.
כן, זהו, אני מנסה ככה לורא להתחבר לחוויה הזאת של קצת לגשש באפלה כזה, קצת להרגיש שאתה פועל באיזה, אתה לא פועל פה בשוק שלך, אתה לא רואה את הצרכנים לידך, אלא זה קצת כזה משהו רימוטלי, אתה צריך לתקשר איתם מרחוק, אולי קצת לנחש מה הם אומרים. אני רוצה, יש לנו כאן עוד כמה יזמים שאני מאוד אשמח להעלות וככה לשמוע מהם, אבל אני רגע רוצה, הזמנתי לדבר את יואב, יואב, אני מקווה שאתה איתנו, ושאתה לא מתרגש מלדבר בלי שהתכוננת קודם, יואב רימון, ויואב רימון, ספר לנו תכף מה הוא עושה היום בטאב 9, אבל אני הכרתי אותו דווקא בתקופה שהוא עבד בגוגל, ובעצם היה שותף לניהול מכונת השיווק המטורפת הזאת, שמתרגטת מיליארדי צרכנים לכל מיני מוצרים צרכניים זה. אז יואב, אם אתה איתנו, אני מנסה להזמין אותך לדבר, אני מקווה שאתה תענה לתחינתי.
אם אתם רוצים להצטרף, אתם צריכים לוודא שאתם בטלפון ולא במחשב.
נכון, הנה, נראה לי שיואב איתנו, ואם הוא יתגבר על פחד הבמה שלו, אז אולי הוא גם יספר לנו קצת על כל הנושא של האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום לטרגט צרכנים בכל רחבי העולם, ובעצם להגיע אליהם למרות המגבלות הגיאוגרפיות. יואב?
כן, מה קורה, מה קורה? לא מתרגש בכלל. מה המצב, שאול? תודה רבה, תודה. לא מתרגש.
אני מתרגש.
לא התכוננתי אבל, אז התקלת אותי פה. יש לך אולי עוד טיפה קונטקסט לתת לי, או פשוט להתחיל לראות מה שיש לי לומר על ה...
אני רק אגיד שבאמת בגוגל אתה עבדת בעיקר על, אתה יותר תספר לנו ביתר פירוט, אבל עבדת על איך לעזור להרבה לקוחות של גוגל להגיע ליותר צרכנים בכל מיני פילוחים, בכל מיני מדינות, בדרך כלל B2C רימוט, נכון? זאת אומרת, בדרך כלל חברות ישראליות שניסו להגיע לצרכנים מחוץ לישראל. אשמח שתספר קצת על איך המכונה הזאת עובדת, איזה כלים יש היום, כמה, איפה רואים אולי את המגבלות של המכונה הזאת. זהו.
אוקיי, אני אנסה להיות כמה שיותר רהוט, על אף שלא התכוננתי. אני הצטרפתי לגוגל ב-2010, עבדתי שם 6 שנים, וכשאני הצטרפתי, זה היה השנים היפות של של המתמטיקה מאחורי הפרסום. אוקיי, זה הייתה ממש עליית המכונות, גוגל באופן רשמי, ואחרי הפייסבוק שהצטרפה, חיסלו את עולם המדמן, את עולם הקריאיטיב, פרפורמנס שלה. אבל ב-2010 זה היה ממש מתי שגוגל גם התחילה להיכנס חזק לדיספלי. הם אמנם קנו את דאבל קליק, למי שמכיר כמה שנים לפני כן, בערך ב-2007, את יוטיוב קנו ב-2005, אבל רק ב-2010 או אולי אפילו 11, התחילו ממש לעשות מונטיזציה ביוטיוב, ותמיד ניסו לעשות דרך יוטיוב פרפורמנס, וזה לא עבד, זה לא עבד בהתחלה. עכשיו, מבחינת שיטות תרגות, אז גוגל עשתה איזשהו מעבר מתרגות שהיה, אני אומר קל לעשות אותו במרכאות כפולות, אבל היה קל במובן הזה שבמנוע חיפוש אתה יודע מה היוזר רוצה, פחות או יותר, כי הוא אומר לך, בדיספלי ווידאו זה היה שונה, אז הם היו צריכים להשקיע הרבה יותר בכל המכונות שלהם, באלגוריתמים, כל המשין לרנינג, כל מה שבעצם מנתח התנהגות והעדפות, מה שאחר כך פייסבוק לקחו לרמה, יש שיתנו יותר גבוהה, אני פשוט חושב שהם עושים את זה שונה, והתחילו לצאת עם כל מיני פיצ'רים של תרגותים, שאני זוכר היה משהו שנקרא In Market, טרגטינג, זאת אומרת, לטרגט את מי שעכשיו כנראה נמצא במוד קנייה, כי ניקח אותי לדוגמה, אני נגיד מאוד אוהב טניס, אז כי זיהו שקראתי מאמר שמשווה בין מחבטי טניס. אז יראו לי...
זה לא אומר שאתה רגע ב-In the Market לקנות מחבט טניס.
אבל זה הרבה יותר שם אותי מאשר תרגות אחר, שקראו לו Affinity טרגטינג, שזה אם נגיד קראתי עכשיו על גמר ווימבלדון בין פדרר לנדל, אז אני אוהב טניס, אבל זה לא אומר שמעניין אותי לקנות מוצר של טניס. אבל אם אני קורא השוואה על המחבט ווילסון החדש לבין המחבט של הד החדש, וסליחה אם אני משתמש בו במותגים שלא כולם מכירים, אז אני יותר אין מרקט. אז עכשיו מפרסם שרוצה לקרוא מחבטים, אני כנראה אעלה בך כתור. אבל
ותגיד, יואב, בדרך כלל כשהיו מגיעים אליך לקוחות ורצו את עזרתך לטרגט קהלי יעד מסוימים ולהגיע אליהם, זאת אומרת, הרגשת שבסופו של דבר אפשר היה במהירות סבירה בדרך כלל למצוא לזה מענה, או שלפעמים באמת היה נתק, הכלים הטכנולוגיים לא הספיקו כדי להגיע ולתקשר ולייסד יחסים עם קהלי יעד של צרכנים במדינות מרוחקות?
יש קצת הטיה סיטואציה שאתה מתאר, מכיוון שהלקוחות שאתה מדבר עליהם זה לקוחות עם מוצרים מאוד גלובליים, שכבר זה היה ברור שהסקל והפוטנציאל שלהם הוא ענק. אז התשובה המהירה לשאלה הזאת היא לא הייתה כל כך בעיה. הבעיה הייתה יותר של לוקליזציה, של שפות. אני זוכר בזמנו עזרנו לוויקס עם מחקר מאוד מעמיק על איך לחדור לברזיל, על ההתנהגות של ברזילאים, ועושים שם עבודה מטורפת. אז פחות. אני בטוח אבל שהצוותים בגוגל שעבדו קצת יותר עם SMBs ולקוחות מקומיים, בטח מקומיים ישראלים, שם זה קצת יותר קשה, כאילו לך עכשיו תעזור אולם חתונות, למצוא עכשיו מישהו שאולי עומד להתחתן, אולי לא, זה נגיד דברים שפייסבוק עשתה יותר טוב מגוגל. אני מאמין שאולי עד היום, אבל שוב, כל אחד והיכולות שלה. מה שכן רציתי לומר, זה שהייתה, כמו שתאלתי, עליית המכונות, אוקיי, והכל הפך להיות מאוד חד ואוטומטי, אבל איפשהו כל עניין הקריאיטיב קצת הלך לאיבוד. ואני רואה דווקא בשנים האחרונות, טרנד יותר סביב הקריאיטיב והחשיבות של קריאיטיב, במיוחד בעולמות הדיספליי, ששם יש תפוקה שולית פוחתת בסופו של דבר. אתה לצורך העניין, בוא נשאר עם וויקס כדוגמה, יש מיליוני 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 חיפושים בעולם לביל דה ובסייט, אוקיי? וויקס יכולים פשוט להחליט כמה כיסוי וכמה אגרסיבים הם רוצים להיות במודעות שלהם בחיפוש, מה שנקרא, יכולים לרוץ אופן קאפ ולהגיד אין תקציב מוגבל, כל עוד אני מקבל יוזר בעלות כזאת או כזאת. אבל ביוטיוב, זה לא יהיה להם יעיל עכשיו להכפיל תקציב, נכון? אם UX עכשיו הכפילו תקציב ביוטיוב, זה לא מה שהם יכפילו את כמות האמרות, כי יש תפוקה שולית פוחדת, אתה שוחק את הקריאטיב שלך, על אותם יוזרים, כן, קשה קצת, קשה לשלוט עליו שיש כלים מתקדמים, כמה פעמים בדיוק כל יוזר יראה, ואיפה ומתי וזה, אז העולם כן חוזר להיות הרבה יותר קריאטיבי ויצירתי במסרים, בפאנלים, במודעות, בפרסומות, ודווקא המכונות בעיניי לאט לאט מגיעות לאיזה סוג של מיצוי, ויש שם כלים, שוב, אני טיפה עדיין יותר מתמצא בגוגל, למרות שאני כבר לא שם, יש כלי כזה חדש של גוגל שנקרא Performance Max, אתה ממש לוחץ על איזה כפתור, והוא עושה כמעט הכל בשבילך, אז אתה כאילו אומר, אוקיי, ברמה המדעית, יש לי פחות heavy lifting לעשות כמשתמש עכשיו, כמפרסם, אבל איפה האתגר? האתגר הוא בקריאיטיב. כמה קריאיטיב, איך לרפרש אותו, איזה פאנל לעשות, עמודי נחיתה, אז דווקא אני רואה מין טרנד הפוך עכשיו, שכאילו בסדר, עושים פרפורמנס, כולם מבינים, בסוף זה מספרים, יש את האלגוריתמים שעוזרים, ועכשיו בוא נהיה יצירתיים, ובגלל זה אני גם רואה, אגב, גם בתעשייה בישראל, חברות עשו דברים מדהימים פה בשוק, גם סוכנויות וגם חברות, הן משקיעות המון בפן הזה, הרבה יותר נגיד בתחילת העשור הקודם.
כן, אני מאוד מסכים עם זה. ראה, בסוף יש את הכלים האלה שעושים את האופטימיזציה לקמפיין, אבל בסוף הדבר, גם למתחרה שלך, יש את אותו כלי. אז אם לכולם יש את הכלים האלה, בדיוק. אז כבר הערך שלהם באמת פוחתת. רציתי פה להכניס קצת לשיחה את שני חבר'ה יקרים, אור בריגה ודן. בואו נתחיל שנייה באור, ואז נעבור לדן. אז אור בריגה, מי שלא מכיר, הוא המנכ״ל של חברת קונסומר מאוד מעניינת, בתחום האי-ספורטס, בשם נובוס. ואתם מכירים את כל הילדים שהם גיימרים, והם עושים מיליונים והם חיים וחיים, אז נובוס בונים להם תוכניות הדרכה, כדי לעזור להם להגיע לשם.
אז אור, הבמה שלך. תן לנו איזה...
תודה. תודה רבה שהזמנתם. אני מרגיש שחייב להגיד תודה לשאול על דברי הפתיחה. אז שאול,
תודה
רבה. תודה, חבר.
כן, אז אנחנו ממש מאמנים גיימרים. בעצם בנינו פלטפורמה לכל אותם מאות מיליוני גיימרים שבשבילם משחקי מחשב תחרותיים, זה התחביב המרכזי. שם הם מבלים את השעות שלהם, פוגשים חברים שלהם, ובעצם כמו כדורגל כדורסל עבורנו, יש עבור מאות מיליוני ילדים צעירים כנראה מרוב מי שאנשים בשיחה הזו, זה התחביב שלהם, ובניגוד לכל ספורט מסורתי שאנחנו מכירים, או מוזיקה, או אפילו אמנויות לחימה, אין להם אף מסגרת. גיימרים פשוט משחקים המון, צופים באנשים אחרים משחקים, בטוויץ' או יוטיוב, אבל שם זה פחות או יותר נגמר. ונובוס בעצם מייצרת תוכניות אימונים פרסונליות לגיימרים, B2C straight forward לגמרי, ממש 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 מתחבר למה שיואב אמר בנוגע לצורך להיות יצירתיים. אנחנו מרגישים את זה עלינו ובאופן יומיומי, לרמה שהקמנו סטודיו במשרד, כדי באמת לצאת מהקופסה הזו של עוד פרסומת זריזה שמסבירה את הווליו בשנייה. אנחנו מצאנו שפרסומות שעובדות לנו טוב יותר עם פרסומות, עושים עליהן הרבה פוקוס מסביב לרעיונות יצירתיים, לקריצות לכל מיני עולמות, מה גם שהחבר'ה שלנו, ספציפית בדומיין שאנחנו מתמקדים בו, הם טיפה יותר צעירים וכמעט עיוורים לפרסומות. יש להם איזה, מעבר לכל האדבלוק והדברים האלו, יש להם ממש איזה מנגנון סינון טבעי בעין, הם פשוט מדפדפים על פרסומות, ואם אנחנו לא נותנים value בתכנים שלנו, הם פשוט מעבירים אותנו הלאה. ומצאנו אסטרטגיית content marketing, פתאום עובדת מעולה, ויש לנו עמוד, פתאום עמוד טיקטוק שלנו התפוצץ, שהוא כל כולו טיפים וטריקים. ואנחנו ממש עושים איזה שיפט לכיוון של יצירה, טריל, value, במקום פרסומות קלאסיות שכולנו מכירים בפייסבוק, יוטיוב.
אז אתה חברת B2C, שזה, כבר דיברנו זה קצת לפני זה, השוק של הגיוס כספים לחברות B2C, האם קרנות מבינות B2C, האם בכלל הן רוצות להשקיע ב-B2C, ופה רציתי בעצם להוסיף את דן, שהוא בעצם משקיע B2C, אני חושב כמעט בלעדי, לא דן.
מה המצב? אני היחידי שלא שמע את דברי פתיחה של שאול, אני מקווה שזה יהיה איזה...
ביג פור.
אני הגעתי לסיים מוקדם מדי וזה הכל, מאז הכל...
לא, מה זה פה? אני אחרי פה באיזה אירוע עם מנענע ילדה עם העגלה, ואני אומר, אלוהים, מה היה פה בהתחלה? מה פספסתי?
דן, אני אשלח את ההקלטה של הפתיחה רק.
אני מודה לך, אני מודה לך מאוד. כן, קיצור, אז קצת כאילו, א', זה כאילו זה אירוע מרגש מאוד, סחטן. ב', כן, הסיפור שלי הוא טיפ-טיפה, הוא כאילו... עם כזה סיפור עם סוף טיפה מפתיע, אבל אני התחלתי כפרסומאי, רק לתת לכולם קונטקסט. אני הייתי פרסומאי הרבה שנים, התחלתי כאיש קריאייטיב, קופירייטר, משרדי פרסום פה בארץ, באיזשהו שלב חברה שלי, שנמכרה עד לאדלר חומסקי, ומנכלתי את החברה דיגיטל פה בקבוצה בארץ. וב-2014 עזבתי את הפרסום הקלאסי, התחלתי לעבוד באמת עם סטארט-אפים, וגם עוד פעם, בעיקר בייעוץ של כזה אסטרטגיה שיווקית, קריאייטיב, לחברות, שבשהו שלב באמת החלטתי שאני רוצה לעשות חברות B2C ולא B2B, יש לי איזה סיפור קורא הלב שהלכתי לעשות ייעוץ לאיזה חברה באור יהודה שמפתחים קונטיינרים לסייבר, למשהו כזה, ואמרתי עוד חברה אחת כזאת, אני יורה לעצמי בראש, ואני איש של קונסיומר, של ברנדים, של קריאיטיב, אני רוצה חברות B2C, וכולם אמרו לי, לא, אין B2C מישראל, אי אפשר לעשות, לא יודעים לעשות, ואני החלטתי שזה מה שבא לי לעשות, מ-2016-2017 בעצם עבדתי רק עם חברות B2C בתור יועץ, אסטרטגיה שיווקית, בנייה של ברנד, בנייה של תוכניות פעולה. כשאני התחלתי אז כאילו כולם עשו כזה מין PR עם בלונד ווידאו עם טרוס, וככה כולם היו עושים מרקטינג. ואני באתי מהעולם שלי של הפרסום ומהפרקטיקות הקצת יותר עמוקות של בניית מותג מצד אחד, ומצד שני פרפורמנס מרקטינג, והבאתי את הדבר הזה לשולחן. ואחרי שעבדתי עם כל מיני חברות מעניינות וראיתי כמה מצד אחד יזמים ויזמיות מאוד מאוד טובים עם מעניינים וטכנולוגיות כבדות שמתחילות להיכנס וכאילו כאילו נהיו חברות יותר ויותר מעניינות כל שנה, ככה אני הרגשתי לפחות. מצד שני, הצד של המשקיעים, כל השמות שהזכירו פה, אז באמת יש פה איזה 3-4 משקיעים שהם עושים גם קונסיומר בין השאר, ונהנים בעצם מלשבת ולקבל את ה-1% של הכי כזה lucrative deals וכולי. ואמרתי, מה, למה אין פה בעצם איזה מין גוף כזה שהוא יודע לקבל, הוא יהיה כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, הסייבר סטארט של ה-B2C או ה-V-Game של ה-B2C, ואין גוף כזה. וזה מה שהתחלתי להקים, ואני כבר שנתיים וצ'ופצ'יק עושה את זה בעיקר. כל מי שפה גייס כסף לחברת פיטוסי ויודע כמה זה קשה, אז רק דמיינו לכם כמה זה מורכב לעשות את זה לקרן שתשקיע בחברות פיטוסי. אני לא מציע לאף אחד לעשות את זה, לעולם. אבל זהו, וזה קרה, ובשנתיים האחרונות עשיתי אמת איזה כמעט אזור ה-10 השקעות, וכאילו עובד מאוד מאוד צמוד עם חברות, ששוב, בעיקר על הצד הזה של ה... על כל הצד המרקטיאלי ועל הבנייה של הברנד, ואני חושב שאם נתחבר רגע למה שהיה פה קודם, לשיחה של הכלים של גוגל ופייסבוק וכל הפיצ'רים המאוד מיוחדים וכולי, אני חושב שיש משהו אחד היום, לדעתי לפחות, שהוא מהר מאוד והרבה יותר מוקדם, חברות ממה שאני רואה לפחות, יש את כל הצד נכון של לבנות המוצר ואיזשהו פרודקט מרקט פיט, וכמו שיש לך ב-B2B design partners, אז ב-B2C הקהל זה ה-design partners, רק אתה מביא טראפיק ואתה בונה את המוצר ושלי, כאילו הרבה תובנות והרבה דברים שאני יכול לשתף מהתהליכים שאני עובר עם, 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 עם אותם חברות בשנתיים האחרונות, אבל זה סופר מעניין. לצד זה אני חושב שמשהו קרה, שהוא אחד, שנורא מתחבר למה שהיה פה בשיחה בחלק האחרון שלה, כל הצד של הקריאיטיב והסטוריטלינג והקראפט, זאת אומרת, הכל עלה והכל, הסטנדרט של הכל מאוד מאוד עלה, ואתה רואה היום חברות, חברת פינטק שרוצה לצאת עם זה איזשהו MVP, בכלל כדי להתחיל להביא טראפיק ראשוני ולראות מה יש, מה אין ואיך מגיבים וכולי, כשהיא יוצאת החוצה, אם פעם היית יכול לצאת עם כזה מקלות ואבנים ורק להבין את הדאטה ואיך הוא עובד, אני חושב שאחד השינויים הגדולים, שוב, אני קצת אולי בייס, כי זה העולם שאני בא ממנו ומה שאני מאמין בו, אבל אני חושב שאתה לא יכול לצאת היום כמעט עם, אתה כבר לא יכול לצאת ככה. סטנדרט מאוד מאוד עלה, היום אתה יוצא עם חברת פינטק ב-MVP, ושופטים אותך כאילו את האקרון, כאילו את הרובין הוד, או כאילו את הכל חברת פינטק אחרת, וקונסיומר, הציפייה של הקונסיומר זה הוא לפגוש משהו שהוא מאוד... שהוא כאילו שהוא well-crafted, כאילו מההתחלה והוא מאוד ברור ומאוד מעודק. אני חושב שזה משהו אחד, אני חושב שאנחנו, כאילו, התעשייה הישראלית מאוד 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 משתפרת בזה, ואם היינו פעם כזה הקרים של מרקטינג, אני חושב שהתפיסה הזאת של בניית מותג וסיפור מותג ולאן אני הולך, ואני מכוון לאן שאני הולך, אני חושב שזה נהיה תופס להיות כאילו הרבה, הרבה יותר מקום, הרבה יותר מפעם. וזהו, ואני באופן אישי, כאילו, הפשן שלי הוא, הביזנס הוא פצצה, וכאילו, כולנו רוצים לעשות טוב ולעשות דברים גדולים, אני באופן אישי, התשוקה שלי בתוך הסיפור הזה, באמת זה לבנות את, כאילו, את המותגים של העתיד, וחברות שיהיו חברות גדולות, שיהיו הקונסיומר ברנד הגלובליים הבאים, וזהו, וזה קצת מהזווית שלי.
בהקשר הזה זה מעניין, דן, כי בסופו של דבר, החברות הכי גדולות בעולם היום, נכון? זה גוגל, זה אמזון, זה פייסבוק, הן בעיקרן חברות קונסיומר, זאת אומרת, יש להן גם...
נכון.
תד B2B מאוד מפותח, אבל... חד משמעית. יש איזושהי תפיסה בארץ בתחום ההשקעות, ההון סיכון, ונמצא איתנו גם דני פלד, שאני מנסה לפתוח לו את המיקרופון, תומר, אולי תעזור לי בזמן שאני חופר פה, כדי לשמוע קצת מהזווית שלו. יש תחושה כאילו השקעות בתחום ה-B2B נחשבות ליותר, לפחות ריסקיות, ליותר בטוחות, כאילו אולי בגלל הוולידציה, היכולת הזאת להרים טלפון.
אגב, אני יכול להגיד לך, בול מה שאתה אומר, אני בהתחלה כשאני הייתי, כאילו, אתה יודע, הרבה שנים כזה בצד של האופרטורים, בתוך חברות, מאוד התעצבנתי, לא הבנתי איך יש פה חברות כאלה מדהימות שמשקיעים לא רואים את זה, ואז לאט לאט אתה מבין שבסוף, כל המיליה של המשקיעים, זה משקיעים, זה אנשים שצמחו בחברות software enterprise ו-B2B, והנטוורק שלהם, זה אנשים בחברות B2B. ואני אגיד לך עוד משהו. ב-B2B, לפחות מהחוויה שלי, אתה מביא, אתה יודע, צוות טוב, טכנולוגיה טובה, תביא לי איזה חוזה או שניים פעם בשנה, אתה משלש את האבלואציה, תעשה לי עוד פיצ'ר, יש איזשהו מסלול שמאוד סייף. בקונסיומר, שמע, מפחיד, זה אי ודאות מאוד גדולה, המון המון סימני שאלה, בהתחלה תראה לי טראקשן, אחר כך תראה לי שזה בסקייל, אחר כך תראה לי שאוהבים אותך, אחר כך תראה לי שלונשים אותך, ויש איזה מין אי ודאות כזאת, אי ודאות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שגם המרחק התרבותי, יש בו גם עניינות שבעיניים שטויות היום, כן? אני חושב ש... לא משנה, אבל מה שאני בא להגיד שהיום אני מבין מאוד 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 לעומק למה רוב המשקיעים בארץ ישראל אוהבים, מבינים, הנטוורק של המיליה הוא מיליה של B2B, ולמה כולם כאילו יותר פוחדים מ-B2C, וזה בא מחוסר ניסיון וחוסר הבנה, שבהתחלה אותי מאוד מאוד כאילו הכעיס. מצד שני, אני חייב להגיד שבשנתיים האחרונות אני אומר, דווקא כאילו טוב, כי כאילו, כי זה קורה, אין פה זה, אבל הספייס הזה עכשיו הוא מראה שהדבר הזה קורה. אני הקמתי קהילת B2C לפני שנתיים, שלוש בפייסבוק, אתה רואה שזה קורה, והכל מבעבע מלמטה. אני חושב ששם נמצאת ההזדמנות לאנשים כמוכם, כמונו, כמו דני, שאם כבר נפתחנו למיקרופון, אנשים שמבינים את הכוח של לבנות גלובל ברנד out of Israel, שזה הכי רלוונטי, כולנו רואים נטפליקס, כולנו עוקבים אחרי קים קרדשיאן, מי שכן ומי שלא, אבל אתה יודע, כאילו, העולם יותר שטוח מאי פעם, אז למה לא?
נשמע שיש לך כמעט מונופול על השוק הזה, שההשקעות, שהביטו סיפור.
אני רק צריך איזה 100, 200, 300 מיליון דולר, כמו שיש לשאר החבר'ה שהזכרת, ואני מסודר, חוץ מזה, הכל בסדר.
אני רוצה לחזור שנייה לאיתן ולרן, בוא נדבר רגע על איך, בעצם על שני דברים, א', אולי קצת לספר על באמת גיוס הון ל-B2C, אני יודע שאיתן גייס לפחות ממשקיעים ישראלים, אז איך באמת הם אוכלים את זה, למרות שגייסת ממשקיעים שאולי יש להם פחות ניסיון בתחום הזה, אז איך יוצרים קונביקשן לגבי העניין הזה, וגם מה עשתה הנפילה, העלייה המטאורית ואחרי זה הנפילה הקולוסלית, של חברות B2C ישראליות לאחרונה, נציין את למונייד, אני יודע, לא כן אחרי המניות של כל זה, אבל למונייד טוקספייס יש לה שורשים ישראלים, כמה חברות שהונפקו, קיבלו קרדיט מאוד גבוה מהשוק בשלב מסוים, ואחר כך גם קרסו, איך כל זה משפיע על אקלים ההשקעות ב-B2C בישראל ספציפית.
אני אתחיל, כי אני צריך ללכת תכף. ואני אגיד משהו, דווקא אני חושב שהנושא שאלת, אותי הוא אישית מאוד מעניין, אני גם עובד עכשיו, כאילו, אני עושה ולידציה לעוד רעיון B2C, כי אני אוהב את זה, מה לעשות? אבל יש פה נקודה, שמה שבעצם קרה לדעתי, ואני אתן תוך קצרצר, זה שהקאקים, איבדו שליטה באינטרנט, אגב, דיברו פה על קריאיטיב, ודיברו פה על פרפורמנס מרקטינג, וכמה הקריאיטיב חשוב, גויס המון המון כסף, אפל פגעה ביכולות הדאטה של פייסבוק, ואני יכול להגיד לך, אני הייתי בבורד של טוקספייס בשלוש שנים הראשונות. אנחנו בעולם חדש קצת, שכל מערכת הקאק LTV, as we know it, השוק לא מוכן לספוג אותה, ובצדק. ואני חושב שמבחינתי זה גם מגיע לנקודה.
אופה, איבדנו את רן או שזה רק אני?
כן, איבדנו אותו.
אוקיי, אז בינתיים אולי רגע נשאיר את איתן על עוד לשקיעה, ונצרף שוב את דני פלד, ונשאל גם אותו קצת בתור משקיע מוסד, זאת אומרת, משקיע בקרן, שותף בקרן, שהשקיע בלא מעט מיזמי B2C, אולי קצת על ההבדל, אם הוא מרגיש שהשקעות B2C זה דורש איזו רמה יותר גבוהה של קונביקשן, האם זה באמת מרגיש לו יותר ריסקי, איך זה נראה מנקודת המבט של משקיע היום?
א', שלום לכולם, ערב טוב, כיף להצטרף, וחד משמעית, ברור, זה הרבה יותר מפחיד להשקיע ב-B2C מאשר B2B, חברת B2B מעולה, חברת סייבר B2B מעולה, אם יש לה 100 לקוחות, שקל מאוד לטרגט 100 סיסויים, יכולה להיות כבר יוניקורן, חברת B2C 100 לקוחות, זה פער עצום, 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 עצום מבחינת סקייל, הוצאות שיווק באמת בשביל להגיע, דיברו פה על הקאק ועל מה שפייסבוק עשתה ומה שעכשיו אפל עושה, עם כל ענייני הפרייבסי, זה קושי גדול מאוד. היתרון הגדול שלנו, אני חושב כישראלים, שדווקא באמת בפרפורמנס מרקטינג, אני חושב שיש פה את המומחים הכי גדולים בעולם, בכל קנה מידה, עם הרבה 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 חברות שבנויות סביב יכולת להביא לקוחות הכי בזול, אני אפשר להזכיר כמה, את וויקס ואת אירון סורס, ואת גלאסיס USA, ועוד הרבה מאוד חברות אחרות, שפשוט כבר באמת יצרו מומחיות גדולה בתחום הזה, ואני חושב שכמו שדן אמר פה, נבנה תשתית טובה מאוד להרבה מאוד חברות B2C, אני חושב שהתחום הזה רק ילך ויגדל כל הזמן.
אוקיי, ואיך אתה מגיב לשינויי השוק? זאת אומרת, לפני חצי שנה זה פייבר, למונייד ועוד חברות קונסיומר ישראליות הגיעו, שברו שיאים, הגיעו כמה לסכומים של, אנחנו מדברים על 11 ספרות, נכון? זאת אומרת, ממש למעלה מ-10 מיליארד שווי נגיד לפייבר וגם ללמונייד, ופתאום זה בהתרסקות, למונייד איבדה לדעתי 80% מהערך שלה תוך חודשיים שלושה. מה זה, מה הוולטיליות הזאת, איך היא משפיעה על אקלים ההשקעה בשוק ה-B2C בישראל?
אני חושב שאתה יודע, עשינו בפודקאסט שלנו, לקחתי את כל החברות הישראליות שהונפקו בשנה האחרונה, הממוצע של הירידה הוא 60%, רוב החברות הם B2B, זה לא נראה לי איזה מין תופעה שמייחדת אך ורק חברות B2C, B2C הייתה איזה אימה גדולה בגלל iOS 14.5 והשינוי שבעצם כולם הרי רוצים את ארצות הברית, ובארצות הברית יש הכי הרבה אייפונים, ולהשיג לקוחות באייפונים פתאום נהיה משימה בלתי אפשרית אחרי שבעצם ביטלו את ה-third party data, וזה הפחיד מאוד את המשקיעים, אבל הנה אתה רואה שחברות מתמודדות עם זה, סנאפיץ, הראו דוחות מצוינים. אני חושב שזה רק, אתה יודע, זה עניין של תקופה. יצטרכו ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה. איך להגיע בצ'אנלים אחרים, אולי באמצעות טיק טוק, אולי באמצעות סנאפצ'אט, באמת לקהלים. לא רק להתבסס על גוגל ועל פייסבוק, כמו שהישראלים כרגע, אני חושב שבכל העולם זה 75%, אני לא נראה לי שבישראל זה שונה, אולי אפילו גבוה יותר. זהו, להתגבר על העניין הזה ולהגיע בצ'אנלים אחרים.
אז אני רוצה רגע באמת לעבור לאיתן ולשאול חוויית הגיוס שלו, אבל שאלה אחרונה קצרה לדני, רק קודם כל גילוי נאות להגיד שדני השקיע גם בדרך הקרן שלו, בפיגי, החברה שאני מנהל. יש, אז תראה, בעצם חברת הקונסיומר החמה בעולם היום מגיעה מסין, נכון? זאת אומרת, הצליחה לחצות את כל האתגרים של הבדלי תרבות ושפה וכל השאר ולהפוך לתופעה גלובלית. יש, אולי הגיע הזמן שנשאף גם לגבעים האלה כאן בישראל, זאת אומרת, לא רק לחברות שמצליחות להיות, נגיד, רווחיות או מובילות שוק, או להגיע לשווי של כמה מיליארדים, אלא באמת להגיד, וואלה, ספוטיפיי, טיק טוק, הרבה חברות מגיעות משווקים שהם לא השוק האמריקאי, ושווקים פחות מיינסטרימים, מצליחות להיות תופעה גלובלית ברמה הגבוהה ביותר. מה עוצר בעדינו?
לא עוצר שום דבר, בגלל זה השקענו בפיגי, ואנחנו ממש בימים אלה משלימים עוד השקעה, כאילו אני מקווה ששבוע הבא כבר נוכל לסגור אותה ולהכריז אותה, של עוד חברת ביטוסי מדהימה, מטורפת בעיניי, ועשינו, יש לנו, הפורטפוליו שלנו רק הולך ויותר ויותר מתמקד בוורטיקל הזה, אין שום סיבה שלא, אנחנו כבר היום בעולמות הגיימינג, שזה לגמרי B2C, לכל דבר בעניין, אנחנו אולי המעצמה הכי גדולה בעולם אחרי ארצות הברית. לא, אחרי ארצות הברית וסין. נגיד יש את טנסנט ויש את כל הפאבלישרים האמריקאים ואז ישראל. אני לגמרי רואה שאנחנו הולכים בכיוון הזה.
כן. טוב, נהדר. איתן, ספר לנו קצת באמת על איך מחנכים משקיעי B2B. שלא מגיעים מהרקע הזה, לקחת הימור על חברת B2C, נדמה לי שאתה בעצם הראשון שהצליח לספציפית את 83 North לקנברט למשקיעי B2C.
אני חושב שהם השקיעו בוולט לפנינו, ולא, הם דווקא משקיעים ב-B2C.
בוא, אל תעבור, איתן, פה אני מכני, אני אמרתי שהראשון הזה, אנא, to comply, וספר לי, איך הצלחת לשבור את תקרת הזכוכית ולשכנע אותם? להיות החברת קונסיומר הראשונה שהם משקיעים בה.
אני חייב לומר שכשהתחלנו את מיקסטר, אז אנחנו שלא נצליח לגייס כסף, ובסוף בנינו את החברה לפשוט יוניט אקונומיקס, שנהיו חיובים יחסית מהר, ופשוט גרוות מאוד מהיר. אבל היינו צריכים להגיע לסקייל די גבוה של מיליון דולר בחודש, תחשבו זה מספר די גבוה, בשביל להגיע למצב שאנחנו פנדבל, היה לנו גם עוד אופציות. ובאיזשהו מקום זה טריאגולטד עם המודלים שלנו, שקשה מאוד לגייס B2C בארץ, ואני חושב שזה נכון, כלומר נראה לי שזה אובייקטיבית נכון ש-B2C זה תחום שהוא משמעותית יותר קשה, ואני חושב שמסיבות נכונות, באיזשהו מקום, פשוט איך שהמשקיעים עובדים, זה עסק שהוא בסוף מבוסס על הרבה פרייר, או על הרבה דברים שקרו לפני, נגיד בסוף, זה די משוגע לתת לחברה מיליוני דולרים ולקבל רק 20%, אבל עושים את זה כי יש מלא היסטוריה של איך העולם הזה של הסטארט-אפים עובד, ואז כזה בסוף, לא יודע, השיטה הזאת היא פותחה, ואפשר להתבסס את זה, ואז גם בארץ בסוף היית את התעשייה המקורית שהיא לא B2C. אז אין הרבה דאטה על חברות B2C מצליחות. אגב, Waze, אני רק רוצה להזכיר לכולם, אני חושב שזה כן הצלחה בסדר גודל של ספוטיפיי, וזה אחת ההצלחות הראשונות הגדולות, שלפחות אני הושפעתי מהן. Having said that, אני חושב שבגלל דווקא עולם הפרפורמנס מרקטינג, פרסום בפייסבוק, בגוגל, בטיק טוק, סנאפצ'אט, כל המקומות, אנחנו גם נכנסנו לפרסום בטלוויזיה, נפתח מאוד העולם של B2C לחברות ישראליות, ולכן נוצרות יותר ויותר חברות, וכתוצאה מכך זה לגינג אפקט, אבל בסוף יותר ויותר משקיעים כן משקיעים ב-B2C. אני חושב שזה גם בא ביחד עם זה שנגיד שאנחנו התחלנו כמעט לא היה ידע, כאילו היה קשה לדבר עם אנשים, היה קשה, לא היה הרבה אנשים התייעץ איתם, גם היום בסוף אין המון, אבל יש יותר וכולם לומדים ביחד, יש הרבה שיתוף ידע בין היזמים. ואני חושב שדבר אחרון שצריך לזכור על חברות קונסיומר, זה שלפחות ביחס לחברות אנטרפרייז וסאס היום, פשוט, זה גם בסוף חברות שבאנד סטייט, ב-IPO, הרבה פעמים המכפילים שלהם הם יותר נמוכים, חברות כמו סאס ו-B2B, וזה גם כן אחד הדברים שמתפקטרים פנימה לקושי לגייס כסף. ורק התייחסות אחרונה, אם אפשר, לנושא הזה של הירידות במניות, אני חושב שזה, יש בכלל איזשהו מקרו אפקט, קשה להסתכל על זה בנקודת זמן הנוכחית, אבל אני דווקא חושב שזה דבר חיובי שהרבה חברות, הלמונד ירדו, לא יודע, 1.5 מיליארד, מעולה, כאילו זה כן מייצר בדיוק את הפריור הזה, ואולי זה לא הצלחה כמו שלא יודע, הם רוצים, היינו רוצים, אבל זה בגדול דווקא, בסדרי גודל, אנחנו, זה מחט שזזה, שפתאום יש הרבה חברות ישראליות מונפקות, כמובן שחלק לא מצליחות, ואני מניח שהשוק יתקן, היזמים יתקנו, יבינו איך אפשר להנפיק יותר טוב וכדומה. זהו, זה התוסן שני.
מדהים, מהנפקות אני רוצה רגע לעבור לצד השני של הספקטרום, ולעלות לשידור, לעלות לספייס שלנו, את אליאנה, אהלן, אליאנה. בואי ספר לנו קצת על איך זה דברים נראים מנקודת מבטה של יזמית בשלבים הראשונים של מיזם שרוצה להקים מיזם קונסיומר, ובעצם ככה בשלבים האלה של חיפוש פרודקט מרקט פיט, אם את יכולה קצת, את חולקת בטוויטר בצורה מאוד גלויה ומאוד כיפית שמאוד סוחפת את הפיטק הישראלי, את ככה משתפת בבסע שלך ובמה עובר עלייך, אז בואי תספרי גם כאן ככה לקהל הרחב קצת על, באמת על המיזם שלך ועל איך אתם מנסים לחפש את האדופשן מצרכנים.
וואו, זה, קודם כל אני ממש, לא ציפיתי לדבר, זה ממש מרגש אותי, אני מרגישה ככה ממש קטנה פה בין גדולים וטובים ומוצלחים. אז קודם כל אני כל יום קמה בבוקר ומתבאסת שאני לא אשת סייבר, ושבמקום זה אני יותר מתחברת לקונסיומר, אבל אין מה לעשות, זה כנראה עניין של אופי, ושם גם היה הניסיון שלי, אז היה לי ברור שאם אני הולכת לעשות משהו לבד, להוביל משהו, זה יהיה חייב להיות בעולם הדייטינג. זה, ואני חושבת שבתוך, אם קשה להביא השקעה ל-B2C, אז בתוך B2C עולם הדייטינג הוא אפילו עוד יותר קשה, עולם שעוד יותר קשה לגייס בו השקעה, כי זה באמת שוק סופר רבוי, עם מאות אפליקציות חדשות שיוצאות אולי אפילו מדי חודש. אני חושבת שכשהתחלתי להתעסק בזה, קיבלתי אין סוף הודעות מאנשים שאומרים לי, גם אני עובד על אפליקציית היכרויות, בואי נדבר, ושם הבנתי שאוקיי, יש פה טירוף חושים, ובאמת אני יודעת שהדבר שאני עובדת עליו, יש עוד שני צוותים שעובדים עליו במקביל בדיוק על אותו דבר, פשוט אני יודעת שאני עושה את זה יותר טוב ויותר מהר, לשמחתי לפחות בינתיים. אני נתקלת הרבה בסוגיה הזאת של ישראל מול ארצות הברית. אני גם ספציפית, המיזם שלי הוא על היכרויות דרך חברים, מתוך הבנה שהיום יש אינסוף אפליקציות שמאפשרות להכיר אנשים זרים לגמרי, אבל זה מאוד מרגיש כמו שוק בשר, ומאוד קשה למצוא שם זוגיות אמיתית ורצינית. אבל להכיר דרך חברים זה משהו מאוד תרבותי. זאת אומרת, בישראל זה 100% מתאים, אנחנו, איך שאנחנו מכירים בן אדם חדש, אנחנו ישר משחקים איתו פיצוחים, את מי אתה מכיר, ומהצבא, ומהאוניברסיטה וזה, אבל לא בטוח שזה נכון בכל מקום. זאת אומרת, אם נלך לברלין למשל, או לגרמניה, אז שם אנשים פחות רוצים להכיר דרך חברים, ואני מראש יודעת ששם אנשים יותר דיסקרטים ויותר פרטיים, ואין לי אפילו מה לנסות. אבל בארצות הברית
את הפרודקט מרקט פיט שלך את מחפשת בעצם בנטוורק הקרוב אלייך שאני מניח שהוא בישראל, נכון? זאת אומרת, את מנסה למצוא, להוכיח התכנות על ידי עבודה עם קהל ישראלי, ואת בעצמך אומרת שיש כאן סימן שאלה על כמה זה אפליקבילי לקהל במקומות אחרים.
נכון, נכון, אז אנחנו כבר אחרי שני פיילוטים פה בארץ עם 1,500 משתמשים, כשאנחנו, זה סוג של בטא סייט פה, אבל בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם משקיע שאמר לי, את עושה פה בטא סייט, אבל את מבזבזת את הזמן שלך, כי כל מה שאת עומדת פה הוא לא רלוונטי. אז זה היה ככה סתירה קטנה שקיבלתי. אני לא יודעת אם זה נכון לגמרי, אני חושבת שיש דברים דומים בין ישראלים לאמריקאים, אני חושבת שספציפית היכרויות דרך חברים זה משהו ש... כן קורה גם בארצות הברית, אם נכנסים ועושים ככה קצת מחקר באינטרנט ורואים איך אנשים הכירו פעם ואיך אנשים מכירים היום, אז כמובן שרואים שהיכרויות דרך אפליקציות היכרויות מזנקות בעשרות אחוזים תוך שני עשורים, ופעם מה שהוביל היה היכרויות דרך חברים, ומאז שהאפליקציות זינקו זה דווקא ירד. אז אני כן מאמינה שאני יכולה, שצריך למצוא את הדרך הנכונה להחזיר את המגמה הזאת כלפי מעלה.
כן, מעניין.
לגבי הנושא הזה של האם נתחיל בישראל בבטא סייט, ואז להעתיק את זה copy-paste לחול וקצת התאמות, אז גם לי יצא איזשהו מיזם B2C לפני עשור להרים. אני גם הלכתי על ישראל, בדיוק כמו שאת מתארת, ובסוף ראיתי, בסוף קיבלתי את הקפה הזאת, זה עבד בישראל, פחות או יותר, ואז כשבאנו לעשות את זה באירופה או ארצות הברית, אז זה היה בזמנו שבחרנו יעדים לפי מה שנשמע סקסי. ניו יורק, לונדון כמובן. אז ראינו שבאמת עשינו איזשהו landing page והתחלנו באותה השיטה לשווק שם, ושום דבר לא עבד. ואז באמת קצת הצטערנו על זה, אבל אני חושב שיש מקרים שזה באמת יכול להתאים. אבל לא צריך להניח אבל שכן, לפני שבודקים.
כן.
ואת כותבת ממש יפה, אני מסכים עם שאול.
מצטרף למעריצים. בואו, יש לנו חבר'ה נוספים שרוצים לדבר.
נועה.
כן, שיהיה תקשורת. אז מה אתם אומרים? אולי יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל לסכם? אז אוקיי, ב-73 דקות האחרונות דיברנו על נושא מיזמי קונסיומר מישראל, דיברנו על זה שפתחנו עם רון גורה, שסיפר לנו איך היום בעידן האינטרנט בעצם אפשר לנהל מחקרי שוק ולאגור מידע על שווקי יעד אחרים, ובעצם לבטל אולי את האתגר או החיסרון הגיאוגרפי, ובכל זאת להצליח ללמוד על איך לבנות מוצרים שמתאימים גם לשווקים שאתה לא חי בהם ולא נמצא בהם באופן אישי. דיברנו על היתרון שיש לחברות מקומיות, אמר למשל איתן נביד, שהוא חושב שאם הוא היה מקים את מיקסטיילס בארצות הברית, אז הוא היה חוסך לעצמו הרבה מחבלי הלידה. ומצד שני, הוא גם הזכיר שכמו שוולט למשל נכנסו לשוק שלנו והדיחו מהבחורה בשוק חברות שעשו את אותו, הציעו את אותו שירות קודם לכן, אז ככה יכול גם לנו להיות יתרון בחדירה או אפשרות לחדור לשווקים אחרים, והריחוק הגיאוגרפי הוא לא בהכרח יתרון לטווח ארוך. דיברנו על כל נושא ההשקעות, שקצת לא היה כאן אקוסיסטם, היה קושי גדול בלגייס לחברות B2C, מכיוון
שהתעשייה כאן נבנתה על יסודות של B2B, והרבה מהמשקיעים ומהשותפים בקרנות הגיעו מרקע של B2B, היו יותר מנוסים בהשקעות בתחומי ה-B2B, ידעו פחות איך להיכנס לתחום הזה, אבל יש בהחלט, דיבר כאן דן ודיבר דני פלד על זה שבהחלט יש כאן הרבה יותר מודעות ופתיחות להשקעות B2C. ציין דני פלד ספציפית שבנושא ה-user acquisition, בעצם היכולת, דיברנו על זה גם עם יואב רימון שעבד בגוגל, היכולת שלנו היום, המומחיות שנוצרה כאן בארץ בנושא ה-user acquisition היא ברמה העולמית הגבוהה ביותר, ולכן אנחנו חושבים שבעצם אין סיבה שהטיק טוק הבא או הספוטיפיי הבא לא תבוא מישראל, כמו שמצליחו חברות כאלה לצמוח בסין ובשוודיה, שהן כלכלות אולי גדולות ומפותחות משלנו, אבל עדיין רחוקות מאוד מסיליקון ואלי ומהאקוסיסטם האמריקאי, שתמיד נראה שיש לו את הבחורה העולמית בכל אחד מהשווקים. שמענו קצת מרן הר נבו על ההבדלים התרבותיים, ועל היתרון אולי שבלעבוד עם משקיעים מחול, בנושא B2C שצברו יותר ניסיון, ובעצם בניגוד לכך מה שאיתן תיאר, הוא לא היה צריך לעבור איתם את שלב חינוך השוק, וכינחנו בלשמוע מאליאנה על איך זה לעשות את הצעדים הראשונים בלהקים איזשהו בטא סייט ישראלי, בניסיון שאולי, ככה בתקווה, שאולי הדברים שהיא לומדת כאן יהיו אפליקבילים לפחות לחלק משווקי היעד, למרות ההבדלים הרבים ביניהם. בקיצור, חפרנו לא מעט ודיברנו הרבה, וממש תודה קודם כל לתומר שניהל ביד רמה את הספייס הזה יחד איתי, וקנה לכל אלו שהזכרתי ואלו שלא הזכרתי בסיכום שלי, אבל שלקחו חלק בדיון, וגם אלה ששלחו שאלות ב-DM או סתם האזינו, היה אחלה ודיון מאוד מעניין. יש הקלטה של הדיון הזה וכולכם מוזמנים להצטרף ולהאזין, מי שלא האזין מההתחלה או רוצה להאזין שוב, או להמליץ לאנשים אחרים. ואנחנו, תומר, נחזור לכאן עוד את זה שבוע שבועיים עם נושא חדש, וננסה שוב להעיר את פינטק מתרדמת הערב שלו. זהו.
אז כן, שאול, שאול, כולם החמיאו לך על ההתחלה, אני רוצה להחמיא לך על הסיכום. כל הכבוד, כן. באמת, רמה גבוהה.
אני איש של קצוות, אתה רוצה אולי ככה בתור אקורד ציון לתת לנו קצת אנליטיקס, תומר, יש לך משהו?
כן, יש לי אנליטיקס, אז החדר רץ שעה ו-18 דקות, הגיעו לחדר 638 יוניק ליסנרס, וטוטל טיים ליסן של 170 שעות, יוזר ממוצע הקשיב 16 דקות, שמשיחות אחרות אני יודע שזה גבוה, זה פי 3 מהממוצע, אז יש פה באמת קהילה טייט. וכן, תודה רבה לכל אנשים שהגיעו, ואנחנו באמת נעשה עוד כאלה.
אינשאללה. תודה חברים, לילה טוב. לכו לייצר מיזמים ענקיים, גלובליים, לכו תכבשו את העולם.
טינדר הבא, פיגי הבא.
ביי, להתראות.